אחרי פרשת מי מריבה, ואחרי הפנייה של משה אל מלך אדום, נוסעים מקדש, מגיעים אל התחנה הבאה בהור ההר, שם עושים חנייה של 30 יום עם מותו של אהרון הכהן. בדמות הזאת של אהרון הכהן ראו חז"ל תמיד את הדמות של השלום, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, האנטיתזה לדמויות שעסקנו בהן בשבוע שעבר בענייני מחלוקת. הפסוקים שעוסקים במותו של אהרון נמצאים כאן במקור הראשון מימין, ואני רוצה באמת לעסוק בהם מתוך ההנחה הזאת של חז"ל, שננסה גם לראות את מקורה במקומות אחרים בתורה. ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור. ויאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו, והעל אותם הור ההר, והפשט את אהרון את בגדיו, והלבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. ויעף משה כאשר ציווה השם, ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה. ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, פסוק קשה אגב, איך רואים כי גבה אהרון? הרי את גביעת אהרון ראו רק משה ואלעזר. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, פרשנים מטפלים בזה, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. אגב, הפסוקים הבאים שעליהם כבר לא מספיק להיכנס, מתארים את המהפכה שמתרחשת במציאות עם מות אהרון. וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ואיש ממנו שב. מרים מתה, אהרון מת, והמשברים האלו גם יוצרים עכשיו משבר חיצוני של שבויים, שבי, שהעמלקי או הכנעני מלך ערד בעזרת העמלקי מצליחים להכניס כאן עכשיו. קצת חוזרים לעמלקי של תחילת דור המדבר, אלא שאז היו את העוצמות של משה ואהרון וחור תומכים בידיו, והפעם נפגשים עם זה במצב אחר, קשה הרבה יותר. זה גם מה שהוביל את חז"ל לשאול מה שמע הכנעני. וישמע הכנעני מלך ערד את מה הוא שמע. חז"ל טענו, שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד. מתרחשת איזושהי נסיגה, איזושהי הפיכה, מה שהוא קורה בכל המציאות עם מותו של אהרון. הדבר הראשון שקורה, בפשוטם של מקראות, הוא שכל העדה, אנחנו נמצאים כאן בשנה ה-40, מפני שבדברים, כשחוזרים על הסיפור של מות אהרון, שם הדברים מופיעים הרי עם התאריך. אצל אהרון מופיע התאריך באב, שבו מת אהרון, בחודש החמישי, וזה מופיע שזה בשנה ה-40, שמשם ממשיכים ישר הלאה אל המסלול האחרון. אנחנו נמצאים בשנה ה-40, ומותו של אהרון יוצר משהו בעם, ועכשיו יש לעם מין זמן כזה ל-30 יום אבל. כל העם עוצר, כל בית ישראל, הכל נעצר ל-30 ימים. רש"י עוסק קודם כל בבעיה הפרשנית של ויראו כל העדה כי גבה אהרון. כיצד כל העדה רואה שאהרון גבה? רש"י עונה, כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרון לא ירד, אמרו, היכן הוא אהרון? אמר להם, מת. אמרו, אפשר מי שעמד כנגד המלאך, ועצר את המגיפה, ישלוט בו מלאך המוות? מיד ביקש משה רחמים, והראו מלאכי השרת להם מוטל במיטה. ראו והאמינו. מיד נגיע להמשך ברש"י, אבל לפי זה ויראו כל העדה כי גבה אהרון, רש"י מסביר את המילה ויראו כמו נוצר בהם איזשהו תהליך שבמהלכו הם יכלו לעכל את זה. היה קשה להם לעכל את מותו של אהרון, והם ראו משהו, ראו והאמינו. כמו ויר העם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. צריכים לראות משהו כדי להאמין שזה מתרחש. כנראה שיש דמויות מסוימות שצריכים בקשת רחמים מיוחדת. לראות שהוא מת, ולדעת שהוא מת, ולקבל את זה שהוא מת. ביקש רחמים עליהם, ראו והאמין. מהו כוחו הגדול הזה של אהרון, שישראל לא יכולים לעכל את זה שמלאך המוות שולט? הטענה שלהם, אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגיפה. או אם כן, העובדה שמאפיינת במיוחד את אהרון, וגורמת לעם לא לקבל את דבר מותו. עצר את המגיפה, מדובר הוא בשבת האחרונה בפרשת קורח, יש מגיפה, ואהרון במסירות נפש נכנס בין החיים ובין המתים, ועוצר את המגיפה. כל בית ישראל, ממשיך רש"י, האנשים והנשים. ומיד נראה לפי המקורות של רש"י שכל בית ישראל שנאמר באהרון הוא ייחודי דווקא לאהרון. במשה לא נאמר כל בית ישראל, אלא בני ישראל. וכאן זה כל בית ישראל, האנשים והנשים, לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. וכיוון שאהרון אוהב שלום, או כאן רודף שלום וכו', אז כולם מבכים את מותו. השאלה הראשונה שאני ארצה לעסוק בה, היא היכן באמת מצאו חז"ל את מה שעליו הסתמכו, ואנחנו כולנו מסתמכים, שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי באהרון במיוחד? רש"י הזכיר את עצירת המגיפה, אבל נדמה שצריך להיות יותר מזה, וננסה להגיע לזה בהמשך. מקור הדברים של רש"י הוא במסכת אבות, ראשית במשנה המפורסמת של הלל האומר, הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אבל המשנה הזאת מתפתחת בברייתות באבות דרבי נתן. הראשונה שבהם היא מקור מספר 3. וכאן אני עוד לא עונה לשאלה היכן מצאו את אהבת השלום ורדיפת השלום, אלא מה היא הייתה. מפני מה בחו ישראל את אהרון 30 יום, אנשים ונשים? כך שואל האבות דרבי נתן. מפני שדן אהרון דין אמת לאמיתו. זה כבר דבר חדש. דן אהרון דין אמת לאמיתו, דווקא לא נשמע בדיוק האופי של אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, אדרבה, כשזה מסתדר יחד שהאמת לאמיתה הולכת גם עם השלום, זה ודאי טוב. אבל אוהב שלום ורודף שלום, נשמע שלפעמים צריך גם להתגמש קצת. והאבות רבי נתן ממשיך להסביר. איך הוא דן דין אמת לאמיתו? מימיו, קורא לפי הנוסח המופיע בתיקון, מימיו לא אמר לאיש שסרח ולא לאישה שסרחה. וכך נאמר ויבכו אותו כל בית ישראל. אבל משה, שמוכיחם בדברים קשים, נאמר ויבכו בני ישראל את משה. זה כבר הופך להיות מוזר מאוד. אז אני מוכן להבין שאהרון היה רודף שלום, אבל אמת לאמיתו נשמע הרבה יותר מתאים למוכיחם בדברים קשים. מה פירוש מימיו לא אמר לאיש ששרח ולאישה ששרחה? כי באמת זה לא קרה אף פעם. אם זה לא קרה, אז למה משה מוכיח? כל ההשוואה הזאת בין אהרון למשה מחייבת הבנה. היא אגב נמצאת ההשוואה הזו בצורה יותר ברורה בגמרא במסכת סנהדרין. שם היא נמצאת לכאורה בהתקפה די ברורה לגבי אהרון הכהן. במקור מספר 4. שם עוסקת הגמרא בסוגיה שלמה, אני אתן לזה הקדמה קצרה מאוד, סוגיה שלמה שנקראת פשרה. פשרה בדין, זה מה שהיום אנחנו קוראים פשרה, שבית דין מבקש במקום להוביל את הדין על פי דין תורה, להוביל אותו על פי פשרה בהסכמת הצדדים. והשאלה היא, מה בפשרה יש לו תוקף של דין, ומה בפשרה הוא בתוקף אחר לגמרי? השאלות הן הרבה יותר מסתעפות משם ואילך. ממתי מותר ועד מתי מותר לבית דין לעשות פשרה? האם בכל שלב יכול בית הדין להגיד, אנחנו עוצרים, מפסיקים את הדיונים ומחליטים על פשרה? כמה יכול בית דין לכפות על פשרה? האם פשרה בכלל רצויה? הדעה הקיצונית שבין הדעות התנאיות שם אומרת, כל מושג הפשרה מנוגד לאמת המשפטית הצרופה. וכיוון שהוא מנוגד לאמת המשפטית, לא עושים פשרה. בעל הדעה הזו הוא רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, והוא קורא לפשרה גם בשם שהקונוטציה שלו היא שלילית, את זה שהשם הזה הוא מכוון, אומרים כבר ראשונים שם, יד רמה ואחרים, הוא קורא לפשרה ביצוע, מלשון לבצוע את הלחם. אבל זה גם עושה לנו אסוציאציה לבצע. והוא טוען, הפשרה מבחינה משפטית, יש בה משהו לא אמיתי, ולכן יש בה גם בצע. הדיין עצמו, כשהוא עושה את הפשרה, הריצה אל הפשרה היא דבר מאוד יפה, אבל היא הרי לא האמת. ולכן הוא קורא לביצוע ואומר את הדבר הבא. רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אומר, אסור לבצוע. וכל הבוצע הרי זה חוטא. וכל המברך את הבוצע, מי שמברך את הגישה של פשרה בדין, וכל המברך את הבוצע, הרי זה מנעץ. רק כדי שנדע את המכלול, יש שם דעה נוספת, ויש את הדעה הקיצונית שמצווה לבצוע. וההלכה היא כדעה הזאת. אבל רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, עכשיו מעגן את דבריו. מניין הוא יודע שאסור לבצוע, וכל הבוצע הרי זה חוטא. דברים קשים מאוד על הבוצע. ועל זה נאמר בוצע ברך מעץ השם. סוג במשלי שהוא מסביר מי שמברך, בוצע ברך, מי שברך את הבוצע, מעץ את הקדוש ברוך. אלא, מה צריך לעשות? הנה ביטוי מוכר, ייקוב הדין את ההר. שנאמר כי המשפט לאלוהים הוא. אלוהים פירושו מידת דין, דיין. וכן משה היה אומר, ייקוב הדין את ההר. אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום ומתים שלום בין אדם לחברו. אמרה מוזרה מאוד. זאת אומרת, אסור לבצוע, אלא מה צריך לעשות? ייקוב הדין את ההר. ומה האנטיתזה ליקוב הדין את ההר? אהרון. אז שתי שאלות. קודם כל, לשיטתך רבי זה בנו של רבי יוסי הגלילי, אהרון עבר חלילה על התורה, הרי זה חוטא. מה הוא עשה? ושנית, משה אומר ייקוב הדין את ההר. על מה אהרון סומך? הנה הפסוק, שנאמר, תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים הישיב מאבון. אז אני לא מבין כלום. אז אם זו תורת אמת, וזה מעיד על הצלחות של ורבים הישיב מאבון, אז לא שכנעת אותי שאסור לבצוע. אז מה הוויכוח? תוספות אומרים, והם יוצאים מהבעיה הזאת פשוט וללכת לשביל הצדדי, אבל אהרון פירוש, כיוון שלא היה דיין, ולא היה הדין בא לפניו, אלא לפני משה, ודאי לדידי שרי. טוב, עכשיו החיים קלים, פשוטים. בלייזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מי שדיין צריך לנהוג כמו משה שהיה דיין. מה שעשה אהרון לעשות בדין אסור. אהרון עשה את זה בתור עובד סוציאלי, בתור איש מוסר, בתור אוהב, מחוץ לבית דין. בבית דין אסור לעשות את זה. ככה מסבירים תוספות. כל זה טוב עד שנחזור למקור שלוש ונראה במקור שלוש שבו משווים את אהרון למשה בתקן של דין. אהרון היה דן דין אמת לעמיתו. זה גם לא בתור דיין. ומשה היה מוכיחן בדברים קשים. אז כתוב שאהרון דן. ולפני שנמשיך בכלל, הביטוי של דין אמת לעמיתו, שנדמה לי שפעם אחת הזכרנו את המושג הזה של אמת לעמיתו, נגיע אליו בהמשך שוב, הביטוי הזה של דין אמת לעמיתו הוא צורך שילמד בהלכות דיינים לגבי דיין. כך שאם נקבל את הביטוי הזה של אהרון, אי אפשר לפתור את כל השאלה שאמרנו שפשוט כל ההנהגות היפות של אהרון היו מחוץ לכותלי בית המשפט. אבל אין לזה בכלל רלוונטיות לדיין. לפני שאחזור לאהרון, נראה רגע את מקור מספר 7. שם מתואר הדיין האידיאלי, תחילת החושן משפט בטור. וזהו כוונת רבותינו זל באומרם. כל אדם דין אמת לעמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לא ניכנס עכשיו להמשך, נחזור לזה עוד מעט. דן דין אמת לעמיתו מדבר על דיין. ואת הביטוי הזה אמרו לגבי אהרון. ונחזור לשאלה השנייה נדמה לי שהצבנו, איזה מין דין אמת לעמיתו הוא זה, שמימיו לא אמר לאיש ששרח, ומימיו לא אמר לאישה ששרח. במקור מוקדם יותר בעבוד רבי נתן, מתארת הברייתא איך היה מתנהל הדין אצל אהרון. שם כתוב כך, במקור מספר 6. הלל ושמאי קיבלו מהם. לפני שנמשיך, אגב, אנחנו עוד לא ענינו לשאלה, היכן פגשו חז"ל את התכונה הזאת של אהרון בתורה? הם מצטטים פסוק ממלאכי שמדבר על הכהן. הפסוק הזה של בשלום ובמישור מדבר על הכהונה, על הכהן הגדול, על בני אהרון. ולכן פגשנו את דמותו של אהרון בזה. נחזור גם לזה. הלל ושמאי, אני חוזר למקור 6, קיבלו מהם. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. מעניין שבמקור שלנו מופיע גם תוספת, ומשים שלום בין איש ואשתו, אוהב את הבריות ומקרבן לטוב. אוהב שלום כיצד? מהי אהבת השלום? מלמד שיהיה אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד, כדרך שהיה אהרון אוהב שלום בין כל אחד ואחד. שנאמר תורת אמת הייתה בפיהו, ורבים הישיב מאבון, ואבלה לא נמצא בשפתיו, ושלום הוא במישור הלך איתי, ורבים הישיב מאבון. מאיר אומר, מה תלמוד לומר ורבים הישיב מאבון? כיצד הוא עשה את זה? כשהיה אהרון מהלך בדרך, ככה הוא דן דין אמת לעמיתו. איך? כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגע בו באדם רשע, ונתן לו שלום. למחר ביקש אותו האיש לעבור עבירה, אמר, אוי לי, היאך אתה עיניי, אחר כך ואראה את אהרון. בושתי עמנו שנתן לי שלום. נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. גישה של אהבה, גישה של חינוך. ועכשיו לדבר הבא. וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה. הלך אהרון וישב אצל אחד מהם. אמר לו, בני, ראה חברך מה הוא אומר? מטרף את ליבו וקורע את בגדיו. אומר חברך, אוי לי, היאך אצא את עיניי וארא את חברי, בושתי הימנו, שאני הוא שסרחתי עליו. הדברים כמובן לא היו ולא נבראו, אבל אהרון אומר לו, הוא יושב אצלו עד שמתיר קנאה מליבו. והולך אהרון, ויושב אצל האחר, ואומר לו, בני, ראה חברך מה הוא אומר, מטרף את ליבו וקורע את בגדיו, ואומר, אוי לי, היאך אשא עיני ואראה את חברי, בושתי ממנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מליבו. וכשנפגשו זה בזה, גיפפו ונשקו זה לזה. וכך נאמר, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. תרשו לי פה שתי שאלות, האחת כבר אמרנו, השנייה עוד לא, ואחריה ננסה לראות את הכל. הכל טוב ויפה, אבל זה לא אמת. זה נחמד, זה טוב, אולי זה מצליח, יכול להיות שכתוב במקומות מסוימים שמותר לשקר בשביל זה, אבל זה לא אמת, ודאי לא אמת בריבוע, אמת לאמיתו. ובטח לא דין אמת לאמיתו. זה שלוש מילים שכל אחת סותרת את כל הפעולה הזאת. יכול להיות שצריך לעשות את זה, אבל זה לא דין ולא אמת ולא לאמיתו, ובוודאי לא שלושת אלה יחד. ושאלית, ואולי זו השאלה הקשה ביותר, זה נשמע נהדר, למה זה לא מצליח תמיד? נשמע כל כך ורוד ופשוט. הולך אל אחד, אומר לו, תראה חברך שסרח וכו' וכו' וכו', ואז הולך אל השני ואומר לו, תראה חברך, והנה נפגשו וגיפפו ונשקו זה לזה, ומזה ויבכו את אהרון פילי פלאות. אז אם זה כל כך טוב, למה זה עובד כל כך לאט? נדמה לי שכדי להבין את הדברים האלו כולם, כדאי לחזור להגדרה של אהרון בדין אמת לאמיתו. עסקנו פעם במושג הזה, אני רוצה קצת לחזור למושג הזה, ומתוכו לנסות להבין את המושג שהוא האנטיתזה של מה שעסקנו בו בפרשה הקודמת של המחלוקת. מושג האהבה או מושג השלום שאותו מגלה אהרון הכהן. אחר כך ננסה להגיע לשאלה שהצבנו כבר בהתחלה, היכן בתורה מצאו את זה יותר. הקשינו איך יכול להיקרא, איך יכולה להיקרא הפעולה הזאת אמת לאמיתה. נחזור למקור מספר 7, בהלכות דיינים בחושן משפט בהגדרת הדיינים. וזהו כוונת רבותינו זיכרונם לברכה באומרם, כל הדן דין אמת לאמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי הקדוש ברוך הוא ברא העולם להיות קיים, והרשעים שגוזלים וחומצים מחריבים אותו במעשה. לכן הדיין שמחדיר את העוול ליושרו, את הגזילה למגזל, את המקום לתיקון, הוא בעצם מחזיר את העולם לקיומו. כמו שמצינו בדור המבול שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל דכתיב כי מלאה הארץ חמס, ויבטרי עניינים השחיתם את הארץ. נמצא שהדיין המשבר זרועות רמות הרשעים, ולוקח מידם צרב ומחזירו לבעלים, מקיים העולם. למה הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? גורם להשלים רצון הבורא יתברך שמו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, רצונו שהוא יתקיים. ועכשיו יש כאן מי שמפריע לעולם הזה מלהתקיים, והדיין מחזיר את העולם לרצון השם. שבראו להיות קיים. ובפעולה הזאת הרי כאילו הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. זה טוב. אבל אז נשאלת שאלה עברית אחת. מה שאנחנו הזכרנו את המושג אמת לאמיתו היה אגב השאלה בעברית. מה פירושו של המושג אמת לאמיתו? הזכרנו את זה אגב עיסוקנו במושג אחר, קודש הקודשים. וביקשנו אז לשאול שאלה אני חושב שהיא פשוטה, למרות שהמושג נכנס להיות שגרתי מאוד. אמת היא מושג מופשט. היא גם מושג מוחלט. אמת יחסית היא לא אמת. היא ודאי לא האמת האלוקית. אמת יחסית היא האמת במצב שבו אני נמצא, זאת לא האמת. כשאני אומר שהשם אמת, שמשה אמת ותורתו אמת. כשאני אומר אמת ואמונה כל זאת, אני מתכוון לאמת מוחלטת. מה פירוש הדבר אמת לאמיתו? האם יכול להיות אמת לא לאמיתו? או בעברית אחרת. האם המושג אמת לאמיתו לא מוריד קצת מהמושג אמת סתם? אם אמת יכולה להיות אמת פלוס, אז כל העסק הופך להיות ליחסי. את השאלה הזו שאלנו לגבי קודש וקודש הקודשים, וענינו על זה כפי שענינו בעניינים שעסקנו בחנוכה. שהיוונים ביקשו לפגוע במעלת קודש הקודשים ולא בקודש. הדרישה על הטור במקור מספר 8 שואל את השאלה הזאת ומנסה להגיד. ביטוי בגמרא הוא דיין שדן דין אמת לאמיתו כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אומר הדרישה כך, ועוד היה נראה לי לפרש, שכוונתם במה שאמרו דין אמת לאמיתו רצונו לומר, שדן, מהפכה עכשיו, לפי המקום והזמן, בעניין שיהה לאמיתו, ולאפוקי, דברים מופלאים, להוציא שלא יפסוק תמיד דין תורה ממש. כי לפעמים שצריך הדיין לפסוק לפני משורת הדין, לפי הזמן והעניין. וכשאינו עושה כן, אף שהוא דין אמת, אינו לאמיתו. ועל דרך שאמרו חז"ל, לא נחרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה. הגמרא שמה שואלת, אלא על איזה דינים רצית שיעמידו את דיניהם? על אמבושי שואלת הגמרא, בכשפים אתה רוצה שיעסקו? ואז היא אומרת, אלא שהעמידו את דיניהם על דין תורה ולא לפני משורת הדין. ועל זה נאמר לו, תסור מכל הדברים אשר יורוך ימין ושמאל שדרשו רזל, אפילו אומרים לך על ימין שמאל וכו', וכל שכן שאומרים לך על ימין ימין, שפירש בהן יעקב על דבר זה שאומרים לך לפעמים על הדין שהוא נוטה לפי הדעת כך, והוא פוסק להפך, וזהו ימין שלו לפי העניין. והשתעת ישפיר לשון כל שכן שאומרים לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. ולכאורה אבל אלמם על כל שכן אם אומרים לך, ועוד אם כל שכן מה יקמה, שמה לנבא השתעת ישפיר לסוף לא ניכנס. אבל החלק הראשון, יש דין אמת שהוא איננו לעמיתו. לפני שנסביר אותו, דברים דומים, אבל עם משמעות אחרת, מהפכנית לא פחות, אולי עוד יותר, של הגרא. אצל הגאון מבילנה בפירושו למשלי. הגאון אומר את זה גם במקומות נוספים, גם בשולחן ערוך גם. הדיינים צריכים להיות בקיאים גם בטבעו של עולם. בכדי שלא יהיה דין מרומה. דין מרומה זה ביטוי שמופיע כבר בגמרא. והתוספות, כשהם ראו את המשפט שדיין שדן דין אמת לעמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כנראה התחבטו בבעיה שלנו ואמרו שלוש מילים: אמת לעמיתו, לאפוקי דין מרומה. דין מרומה הוא אמת, כנראה לא לעמיתו. מה זה מרומה, מסביר הגרא? שאם הדיין לא יהיה בקי בעניינים, עניינים זה סלנג, בעניינים, במה שקורה, עניונים, אף שיהיה בקי בדין תורה, לא יצא אמת לעמיתו. כלומר, אף על פי שיפסוק האמת, לא יהיה לעמיתו. לכן צריך הדיין להיות בשניהם בקי. היינו, חכם בענייני תורה, ופיקח בענייני עולם. ולזה קורא הגאון אמת לעמיתו. נחזור רגע למושג דין אמת לעמיתו. ומזה לאהרון הכהן. לכאורה, כשאתה מבקש ממני לפעמים לדון לפנים משורת הדין, אתה מבקש ממני לחרוג מהאמת. אז למה אתה מטייח את זה? למה אתה קורא לזה בכל מיני מילים יפות אמת לעמיתו? תגיד שהפעם מוכרחים לחרוג קצת מהאמת. ולדון אחרת, נו, אין ברירה. בסדר, נו, נקבל את זה. תגיד שככה ההלכה מחייבת לחרוג מהאמת. תגיד כמו שתוספות אמר, כיוון שלא היה דיין, אז אפשר. אבל להגיד שלדון לפי העניונים, ולדון לפי מה שאומר לפני כן עשמה, הדרישה, שאם אתה לא דן לפי מה שצריך לפני משורת הדין, זה לא אמת לעמיתו. זה מוזר. זה לא המושג אמת שאנחנו התרגלנו אליו. כאן נמצא החידוש הגדול של הכל. זה לא המושג אמת שהתרגלנו אליו, כי לא הבנו את המושג אמת נכון כנראה, עד שבא אהרון ללמד אותנו מושג חדש. כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, אני חוזר על לשון הגמרא, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. למה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? הציע הטור את ההסבר, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה קיים. הגזלן הזה בא להחריב את העולם, והדיין בא לבלום את החורבן. צריך היה לפי זה להיות כתוב שהוא נעשה הדיין שותף לקדוש ברוך הוא בהחזקת העולם או בקיום העולם, אבל לא במעשה הבריאה. למה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? עסקנו במעשה בראשית, לעניות דעתי הדמיון הוא לעצם מעשה בראשית. כשעסקנו פעם במעשה בראשית, דיברנו על המילה המופלאה שבה מתחיל היום השביעי, השבת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. הרב הירש מאיר הערה עברית נפלאה על המילה ויחולו. השורש של המילה ויחולו הוא שלוש אותיות. כף, למד, ה. השורש הזה מביא הרב הירש שני דברים, לי נדמה שיש דבר שלישי שהוא עמוק מתוך שניהם. השורש הזה הוא של שני מושגים סותרים. קלה פירושו כליון. קלה ונחרצה עמדי. לחלות. זה צד אחד. מאידך, קלו פירושו גם בדיוק ההפך. המלאכה קלה פירושו שהכל הושלם. ויחולו השמיים בפשטות, אם נבקש לתרגם, נאמר שהשמיים והארץ הושלמו. לא נשברו. לא נחתכו. אבל מי שיעמיק בבריאת שמיים וארץ, יגלה ששני הדברים אמת. על השם שדאי, שין דלת יוד, דרשו חז"ל את הדרשה האחת מני הרבה, את הדרשה הנפלאה הבאה. מהי שדאי? שמיים דאי. כלומר, שכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היו השמיים נמתחים והולכים, נמתחים והולכים. עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא, ואמר להם, די, אין עולמי יכול בכך. כל מי שמעמיק קצת במעשה הבריאה רואה, שבכל מעשה בראשית יש פער בין השאיפה לבין מה שמתגלה מהשאיפה הזאת בפועל. בשאיפה תוצא הארץ עץ פרי או ספרי. בפועל תוצא הארץ עץ או ספרי. השאיפה הייתה שגם העץ יהיה נותן, מייצר, מפרה, כמו הפרי. לשון אחר, שהעולם לא יהיה כל הזמן בנתק בין מה שהוא האמצעי למה שהוא התכלית. שיהיה טעם העץ כטעם הפרי. אבל הארץ חטאה, והוציאה עץ שהוא עושה פרי. וכל השאיפה היא שהעץ הזה לא יהיה סרק, שעלה הוא לא ייבול, אלא שהוא כן יעשה פרי. מה פירוש? אז הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לסדר שהשאיפה תתממש? לא. כך נברא העולם. העולם נברא שהשמיים, התוכן, האין סוף, האופק השמימי, האמת הגדולה הזאת של שמיים, יימתחו וילכו, יימתחו וילכו, והארץ ומרכזה האדם הנמצא בארץ, שירצה כל הזמן לשאוף לשמיים, יהיה לו גם כל הזמן מגנט שיקח אותו למטה, אל האפר, כי הוא עשוי גם מפה וגם משם יחד. וכדי שהאדם יוכל להעלות את העולם אל השמיים, צריך שהשמיים בשלב מסוים ייפסקו מלהימתך. כי אחרת לעולם לא יוכל להיות קשר. זה כאב נורא לעצור את השמיים. אבל אלמלא היו השמיים נעצרות, נעצרים, לא היה יכול האדם בארץ להתחבר אל השמיים. איך אמר הקוצקאי פעם? השמיים, שמיים להשם. נו, אז השמיים כל כך יפים, כל כך טובים, אז בשביל מה נתן את הארץ לבני אדם? אז הוא ענה כנראה שהשמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם שיעשו גם ממנה קצת שמיים. אבל כדי שהם יעשו את זה מהארץ, צריך להיות איזושהי יכולת לקשר. ולכן השמיים צריכים לייצר. וכך כל מעשה בראשית הוא איזה מין מצב של שאיפה ועצירה. שאיפה ועצירה. מתיחה לקראת מצב שבעולם שכולו טוב ומתוקן הוא עוד יופיע, והתחשבות במצב שצריך שיהיה קיים כדי שכאן אפשר יהיה לקלוט. לא ניכנס בספרים הקדושים, המצב הזה שבו השמיים היו מתוחים יותר מהארץ, המצב הזה נקרא בלשון מאוד מלמעלה שטחית למושג מאוד גדול, המצב הזה נקרא שבירת הכלים. יש כלי, וכשהתוכן שצריך להיכנס אל הכלי גדול מהכלי, בשלב מסוים הכלי יתפוצץ. כדי שהכלי לא יתפוצץ, אז יש באיזשהו מקום שבירת כלים. אבל בשאלה גסה, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא עם יתרת השמיים? הרי יש יתרה, יש עודף. אולי היתרה היא הרבה יותר מכל השמיים, מה עושים? כל האמת של מעשה הבריאה הוא שהשמיים הם מה שאני רואה לגביי. הם הרבה יותר באמת. זה שהאמת הזאת לא מתממשת במציאות כאן, זה לא מפריע לו להיות אמת. אז עניין טכני שיש 2,000, 5,000, 10,000 שנה, זה לא מתממש, זה עניין קטן. זאת אמת. ההתממשות שלה צריכה להתברר. מה עושה דיין שדן דין אמת לאמיתו? אולי אגב לפני הדיין שדן דין אמת לאמיתו, אמרתי שהשורש קלו, יש בו את שני השורשים האלו. עליהם מדבר הרב הירש, נדמה לי שיש בו עוד שורש אחד, והוא פלאי. כף למד ה' הוא גם השורש של נחשפה וגם קלטה נפשי. כיליון הוא לא רק כיליון, אלא גם כיליון עיניים. כל הכיליון, כל השאיפה, כל הכוח להתפלל בעולם נובע מהמרחק שיש בין הויכולו לויכולו. כל השאיפה בעולם נובעת מזה שאני נמצא במצב חתוך, ואני שואף למצב שלו. וויכולו השמיים והארץ יוצרים את כל המציאות הזאת. מצב קיים, שאיפה נצחית, והבינתיים. והבינתיים הוא כיליון עיניים. מה עושה דיין שדן דין אמת? נטו. הוא פותח את השולחן ערוך ודן דין אמת. אפשר לעשות את זה גם עם מחשב. הוא פותח את ההלכה וזאת האמת. מה עושה דיין שדן דין אמת לעמיתו? הוא בקי גם בעניינים. ככה אמר הגר"א. הוא חכם בענייני תורה ופיקח בענייני עולם. הוא מצליח כל הזמן לחבר את הנצח עם המציאות, את הרעיון עם מה שמתגלה בפועל. הוא כל הזמן שואל איך אפשר לרומם את המציאות הרחוקה אל האמת שהיא רחוקה ממנה. ות למקור שלו. שאלנו, תקראו לזה בכל מיני מילים, אבל לא אמת. חס וחלילה, זאת האמת בשיאה. כי אם אני מבין שכל המציאות כולה ינוקה מהשורש, ממקור החיים שלה, אז האמת הגדולה ביותר היא הכוח לחבר את זה. לומר לשני צדדים ניצים כמה חברך אוהב אותך, זה שקר מציאותי, אבל זאת אמת פנימית. כי באמת, בהורדת כל הקליפות, זאת האמת. באמת יש משהו פנימי שלא יכול להתגלות בגלל כל כך הרבה דברים חיצוניים. נו, ומה תופס אצלנו את העיקר? כל הדברים החיצוניים האלה. אז אני יכול עכשיו להוציא את הדברים החיצוניים האלה באחת משתי דרכים. לחשוף את האמת, הכי פנימית, הכי עמוקה, או להוכיחם בדברים קשים. לבוא ולהוריד קליפה, קליפה. אתה אומר שרבתם אתמול על זה, עכשיו בוא נדון על זה שבועיים. עכשיו שלשום על זה, בוא נדון על זה. כל הבעיה היא שבינתיים כבר הגיע מחר וכבר יש עוד אחד. כפי שאנחנו יודעים במציאות. יש דרך אחרת לגמרי. לדון דין אמת לאמיתה. לחפש את המקור שבסופו של דבר כשנצליח להגיע אליו, נוכל למצוא את הדרך לחזור הכי גבוה. בשביל לעשות את זה לפעמים, צריכים לשנות קצת את המציאות. שינוי המציאות הזאת זה לא שקר. שינוי המציאות הזאת זה הורדת הדברים הקטנים כדי להגיע אל האמת הגדולה. נכון? משפטית זה קשה מאוד, זה מסוכן. כשהביטוי דין אמת לעמיתו מופיע בדיינים, לא לגבי אהרון שלא היה דיין, אלא בדיינים, הביטוי הזה בא לומר דבר אחר לגמרי, הוא בא לומר הדבר הראשון שהדיין צריך לדעת, הוא שחס וחלילה מתוך זה שהוא עוסק כל היום והלילה רק במציאות, בקליפות, במה שמתגלה במציאות, שלא ישכח שהמציאות היא הבועה, האמת היא הרבה יותר פנימית. הוא חייב לחסוך במציאות, הוא חייב להיות ריאלי. יש רגע שממנו אסור לעשות פשרה, ורגע שעד אליו מותר לעשות פשרה. יש שלב של גמר דין, ויש שלב של דין. אבל לעשות אמת לאמיתו, לעשות פשרה במובן הדיני, לגילוי של אמת. מה פירוש מעולם לא אמר לאיש ששרח ולאישה ששרח? ככה הביטוי שם. לא אמר בגוף שני, שרחת, שרח. לא כתוב מעולם לא אמר בעולם, ככה בשיחה עם מוישה רבינו, אתה יודע, הוא שרח. בטח שהוא אמר למוישה רבינו כך, כי הוא יודע שהוא שרח. אבל כשהוא דיבר איתו, הוא לא אמר לו את זה. כי הוא יודע את הדרך להגיע אליו. ולכן לא, הוא לא אמר. הזכרנו פעם כשעסקנו, נדמה לי בדיוק בשנה שעברה לגבי יפתח הגלעדי בהפטרה, דברים שכותב האלשך על הפסוק, על תוכח לץ פן ישנאקה, הוכח לחכם ויאהבקה. כך כתוב במשלי, על תוכח לץ פן ישנאקה, הוכח לחכם ויאהבקה. שואל האלשך, זה רעיון נהדר. אל תוכח לעץ, כי הוא יסנא אותך, לא יקבל מה שאתה אומר, אז מה תעשה? אלך להוכיח את החכם. נחמד מאוד, אבל הבעיה שלי היא מלא. אני אלך להוכיח את החכם, זה טוב, אבל שם אין בעיה עכשיו. הרי אלשך לא הבנת את הפסוק. לכל אדם ישנם שני צדדים. אם אתה רוצה להוכיח אותו, סימן שהוא עולה. אתה לא בא להוכיח אותו על זה שהוא חכם. אתה מוכיח אותו כי הוא לץ. מה פירוש הוא לץ? זה מה שמתגלה עכשיו. עכשיו אתה יכול לבוא בשתי צורות. אתה יכול לבוא אליו ולהגיד לו לץ! למה אתה עושה כך? אתה יכול לבוא אליו ולהגיד לו את המשפט הבא. הוא אמת לא פחות. אתה הרי בחור חכם. למה אתה עושה כך? תגיד את אותו דבר. שום דבר לא קרה. אל תוכח אותו על תקן לץ. הוכח אותו על תקן חכם. זאת אותו אחד, לא מדברים על שניים. אגב, לפי האלשך אפשר להבין כאן את כל הפסוק. אל תוכח לץ, פן ישנאך. זה נשמע פסוק מאוד לא צודק. אל תוכיח שלא ישנאו אותך. כלומר, תמשיך להיות פופולרי. מה פירוש? תוכיח לחכם, אז הם אוהבים אותך החכמים. אז זה יהיה. עכשיו אתה הרבה יותר עמוק. חז"ל שואלים, למה פסו מוכיחים מן העולם? למה היום אי אפשר להוכיח? אנחנו אומרים שצריך להיות בעל מדרגה גדולה כדי להוכיח. בשביל להוכיח, צריך ואהבת לרעך כמוך עמוק עמוק. כדי שבטוח שהמוכח לא יחוש שום אינטרסים בתוכך. הכל אמיתי. צריך בשביל זה אהבה גדולה. לפי זה הפסוק על פי העל שזה הדין. אל תוכח אותו על תקן לץ, כי אז הוא ישנא אותך. אם הוא ישנא אותך, אז כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. לאט לאט גם אתה פחות תסמפד אותו. ממילא לא תוכל להוכיח. אבל אם תאמר לו פעמיים שהוא חכם, לאט לאט אולי תכיר את זה. יש סיכוי שבסוף הוא יאהב אותך. וכמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם עובד דו-סיטרי. ואז גם יש סיכוי שאתה תאהב אותו. ואז תוכל להוכיח. למה אתה לא יכול להוכיח אותו? כי לא התחברת לנקודה העמוקה שלו. אין לכם את הקשר הפנימי שלכם. אז אין לך שום סיכוי להגיע אליו. לכן אסור להוכיח. אתה מגיע לאיזה נדבך חיצוני, אתה מגיע לאיזה קליפה. בסדר. אבל עכשיו אתה צריך להגיע לעומק. רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר שכשמשה רבינו בפרשה אומר שמעון ההמורים, אומר רב לוי יצחק בקדושת לוי, לא יודע מה היה אחת במי מריבה. לא להמשיך להנהיג את הקהל, הוא אומר, זה בכלל לא עונש, זו תוצאה. מרגע שאתה רואה אותם כמורים, כממרים, אתה כבר לא רואה אותו על תקן של חכם, אתה כבר לא תוכל להוכיח אותם. אתה לא יכול להמשיך להם. מעכשיו זה פשוט נתקע, פיזית, אי אפשר יותר להמשיך. זה הוכח לחכם ויביק. במאמר נפלא, נברר ונראה רק חלק קטן מזה מקוצר הזמן, נברר את הדברים, אומר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, בנתיבות ישראל. הוא מדבר על המושג של אהבת ישראל. הוא אומר כך במקור 10. וכלפי כך הוא הצורך החיובי הזה של בירור המושגים והעמדתם על אמיתתם ממקורה של תורה. דברים שצריך לראות מבפנים. אהבה איננה חיפוי. חיפוי יש בו בעצמו גם הטעיה בסילוף ושקט. בשינוי המקלקל את מידת האמת המציאותית וסידור צדקה. תיקון כתיבת זמן בגיטי נשים משום שמא יחפה על אדם אשתו קרובתו. אז לכן אסור לתקן. ואני מדלג שורה. אכן אהבה היא אמת. היא ההתייחסות הנאמנה, הישירה, ההגונה, המתאימה אל האמת המציאותית, מתוך שייכות נכונה וזיקה רצויה. והילל זה שאמר על אהרון אוהב שלום ורודף שלום. והילל שלפעמים יש לנו עליו שאלות, איפה ההתייחסות אל האמת האובייקטיבית? והוא מדבר איתנו על אמת לאמיתו. אותי מעניין למה הוא עומד על רגל אחת ולא מה הוא שאל אותי הלמדני את כל התורה. אותי מעניין מה המצב של הנשאל, כי זאת האמת. כי האמת היותר אמיתית נמצאת הרבה יותר בעומק מהמציאות. צריך להיזהר עם זה. אסור להטעות, אסור לחפות. צריך להיות דיין שיודע לדון דין אמת לאמיתו. אי אפשר להגיע לאמיתו בלי האמת עצמה. אבל צריך להגיע עם האמת הזאת לאמיתו. אהבה אינה עניין לשקר, אלא להכרה מלאה ושלימה של המציאות. היה יהודי גדול בצפת, רבה של צפת, רבי יוסף דוד רדבז, שהרב קוק היה רבה של יפו. ובאגרות ארוכות ביניהם שואל אותו באחת האגרות הרב רדבז את הרב קוק, אתה לא חושש לזה שאתם עוסקים בקירוב יותר מדי? אתם יכולים להיות מושפעים מזה. אומר לו הרב קוק, אתה צודק. יכול לעסוק בקירוב הזה רק מי שמרגיש את הנקודה הפנימית שדרכה הוא מתחבר. מי שעוסק בדברים החיצוניים, זה סכנה גדולה מאוד. האהבה איננה שקר, איננה חיפוי, איננה ויתור. היא עיסוק באמת לאמיתו. זאת אמת שפלוני אומר עליך אלמוני שהוא רוצה לאהוב אותך. הוא רק לא יודע לבטא את האמת הזאת. אז אני נציגו, אבל אני גם נציגך. שאלנו אם זה כל כך פשוט, למה זה לא הולך? כי צריך להיות אהרון הכהן שבאמת חושב כך. צריך באמת להבין ולהרגיש שבאמת אין לי כאן שום נגיעה אישית. אני פה כלום. איך אמר בפרשה הקודמת משה רבינו על אהרון? לא שמים לב איזה ביטוי זה. ואהרון מהו תתלינו עליו. מהו, אומרים הפרשנים, הוא מבחינתו מהו. הוא לא תופס נפח. הוא לא קיים בכלל. מהו? הוא בטל אל האמת. הוא חלק ממנו. ואהרון מהו? הפכתם אותו לפרטנר לדיון. הפכתם אותו לשם לבחירות. אתם רבים איתו. מי צריך לרוץ בראש? הוא או אתם? אהרון הוא מה? מה אתם בכלל מדברים איתו? אתם רוצים לדבר על אהרון? תפנו על מי שאחראי אליו. בואו אל הקודש ברוך הוא, הוא אחראי עליו ישר. אהרון מהו? כי תלינו עליו. וכאן הוא ממשיך. אהבה אינה עניין לשקר, אלא להכרה מלאה ושלימה של המציאות, של העניין שהיא מתייחסת אליו. ולכן איננה עניין לקלקול, אלא לתיקון ולהישרה של דרכי החיים. גם הגדרת האמרה של אהבה מקלקלת השורה כמקורה המבואר בדברי חז"ל בתלמודנו היא לא שמקלקלת, אלא שמבטלת את השורה. את השורה זאת אומרת את הרגילות. כי ביטול זה של השורה הרגילה מתוך יחס האהבה הוא מתאים והגון לתיקונה ולסידורה לצורך עניינה. זה לא קלקול. דווקא האהבה היא המכשירה ומביאה בהבחנתה הנכונה את התוכחה האמיתית. ואשר יאהב יוכיח. רב מברטנורה אומר במשנה באבות, משנה מוכרת, צאו, איזו היא דרך ישרה שידבק בה אדם, מהי הדרך הטובה ביותר? הראשון שם אומר חבר טוב. מסביר הרב מברטנורה, מה זה חבר טוב? ביטוי. צריך להגדיר חבר טוב, כל אחד מאיתנו היה מגדיר אחרת. הרב מברטנורה בכמה מילים. חבר טוב שיודע להוכיח. חבר טוב. כי כשהוא מוכיח, הוא חושף. הוא בכלל לא נגע בקליפות. הוא בכלל לא התערב, הוא לא הפריע לי בכלל בזה שהוא תפס איזשהו נפח. הוא לא פה. הוא חבר טוב. הוא מחובר באמת טוב אליי. והוא לא תופס מקום. שיודע להוכיח. סיימים. ואת אשר יאהב יוכיח, והתוכחה האמיתית היא באה מתוך אהבה, כשם שהאהבה האמיתית מביאה לידי תוכחה נאמנה וישרה. גם סיפורי המעשים המפורטים של דברי חז"ל בהדרכתם לדון לקו זכות מלמדים אותנו כי הדיון לקו זכות הוא הכיוון אל האמת המציאותית. משפט הצדק והאמון על יושר ההבנה וההרגשה ההדדית הוא המבחין והמעריך את פרטי המעשים על אמיתתם הנכונה, והמאיר אותם באורם המלא ומכוון מתוך כך נתיבות היחיד והציבור. אני רוצה לסיים בדברים שהרב הזכיר פה בשורות האחרונות. דברי חז"ל על הדנים לקו זכות. ישנו סיפור מופלא בגמרא, זמן קצר ובו אני עומד. בו, זאת אומרת, זה הערה אחת של החתם סופר על הסיפור. כי כל הסיפור כל. סיפור מאוד מוכר. על יהודי אנונים שדן לקו זכות. לדון לקו זכות נשמע כאן מהגמרא עצמה ההפך מאמת. ואז מתברר המושג של אמת, ואני חושב שהוא יסגור את הדברים כולם. תנו רבנן. הדן חברו לקו זכות, דנין אותו לזכות. זה נשמע ביטוי סתם, אבל העומק שלו, הדן חברו לקו זכות, זאת אומרת, הוא הצליח להגיע לגבי חברו אל העומק, אבל הוא לא דנין אותו. הוא מעשה באדם אחד שירד מהגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית אחד, לא כתוב מי האדם ומי בעל הבית, רק מעשה באדם אחד, און שם אנונים, ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. ערב יום הכיפורים, אחרי 3 שנים, או אפשר להסביר את הסיפור אחרי שנה. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן מבחרי בעיני, ואזון את אשתי ובניי. אני רוצה ללכת לזון את אשתי ובניי, ערב יום כיפור, לא קיבל משכורת כל הזמן. אמר לו, אין לי מעון. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי כרים ופתתות, אין. הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי איש. הוא הולך ליום כיפור, לחג, אין לו כלום. לאחר הרגל נתן בעל הבית חרוב ויפה. ועמו מצוי 3 חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים, חוץ מהשכר. והלך לו לביתו של אותו פועל. ואחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו בעל הבית לשכיר, שעה שאמרת לי תן לי שכרי ואמרתי אין לי מה, אמרתי, אומר לי, שם הפרקמטיה בזול נזדמנה לך, ולקחת בהם. בדיוק היה איזה מסחר זול, אז הוצאת את כל המעות. ובשעה שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי, במה חשדת אני? אמרתי, אמר השכיר, שם המוכר, אין לי. ובשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי לך, אין לי קרקע, במה חשדת אני? אמרתי, שם המוכר, אין לי יד אחרים. ובשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, במה חשדת אני? אמרתי, תתי, שם העינן מבוסרות. לא הזדרת אותם. ובשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וקצתות במה חשדת אני, אמרתי, שם אני איש לא תחזור לשמיים. כל מה שיש לו הקדיש לשמיים. אמר לי, העבודה, כך היה, שון שבועה, כך בדיוק היה. נידרתי כל נכסי בשבילו כנוס. ועל הבית היה רבי אליעזר, ובן מורכנות, שלבנו גם קבור, ובני לא עסק בתורה. ולכן נדרתי נדר, אני לא רוצה לראות כלום מנכסי. והקדשתי את כל נכסי לשמיים. ערב יום כיפור באתי לתת לך את המשכורת, לא היה לי כלום, הכל מוקדש. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי. ואתה, כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך. מה נפלאה. עכשיו החתם. אם יש לנו עוד כוח, כי החתם זוכר רצון. מעשה באדם אחד וכולי, עיין בתשובת הרמה מפנו. סימן סמך ג' שכתב בשם השגיל. אגב, זה כתוב בשגיל. דעותו בעל הבית, היה רבי אליעזר בן הורקנוס. זה יכולנו לנחש. אבל עכשיו העיקר. והשכיר היה רבי עקיבא כשהיה עם הארץ. כך מופיע הנוסח אצל רלך היגאות. רבי עקיבא כשהיה עם הארץ היה אומר מי ייתן לי תלמיד חכם והמשכנו כחמור. ואומרים לו תלמידיו, רבי, למה לא היית אומר ככלב? אמר, כלב נושך ואינו משאיר סימן. שהיה שונא תלמידי חכמים. אבל אלו היו מידותיו. אבל בית שלו היה רב לייזר. וכתב הרמ"א מפנו, ויש להבין שגם כשהיה עם הארץ, היה בעל מידות טובות, שדן לזכות כל כך את בעל הבית. עכשיו החתם סופר. זה דבר נהדר. הארץ היה כל כך רע, אבל מידות נפלאות. מוסיף החתם סופר. הוא מוסיף אני, שמזה יש ללמוד, שאפילו עם הארץ בעל מידות טובות, שונא חכמים. שהרי רבי עקיבא אמר סוף פרק, אילו עוברים כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחבר. אני גם ממשיך את זה. אבל לי נדמה שלדברים של החתם סופר יש עוד נדבך עמוק, ואליהם הוא מתכוון. מה פירוש שעם הארץ בעל מידות טובות שונא חכמים? סתם אנטי. רבי עקיבא כשהיה עם הארץ בעל מידות טובות היה כל כך טבעי, כל כך ישר. הוא באמת היה משוכנע שמא עשית פרקמטיה ושמא הקדשת באמת ובתמים לא היה לו שום אינטרס. הוא היה כל כך טבעי שכל משהו שהוא ראה שמפריע לו לישרות הטבעית הזאת הוא שם. רק היה בור מדי, עם הארץ מדי, מכדי להבין שמה שהוא חושב שהתורה מפריעה זה לא נכון. הוא היה רחוק מתלמידי חכמים אולי גם בגלל המידות הטובות. הוא חש שהישרות הזאת שמאפשרת לו באמת לא להרגיש בכלל שהבעל בית שלו לא נתן לו מעות. הוא דן אותו לקו זכות כי הוא דן אותו לקו זכות, זאת הייתה האמת שלו. אבל בשולחן ערוך כתוב שחייבים לתת מעות. אז הוא הרגיש נתק עם השולחן. הוא היה צריך לעבור איזה מין מהלך ארוך כדי לתפוס שכשהוא יגיע אל התורה לא רק לא מפריעה לך למוסר הטבעי, הישר, הפשוט שלך, אני גם תעזור לך במימושו. זה רבי עקיבא כשהיה אמר. ארון שהיה אוהב שלום ורודף שלום, על פניו נראה שכיוון שלא היה דיין יכול היה לנהוג. אבל כשמעמיקים, זאת האמת לנו. מה שנותר לנו, איפה זה נמצא אצל אהרון יותר בתורה, זה אולי מגיע לנו.